אתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים?
הולי בייגל. הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ, אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל,
הולי בייגל,
1-750-1110. הולי בייגל,
הולי בייגל.
הולי בייגל מודיעין, קייטרינג חלבי למהדרין, שמח להעניק שולחן קינוחים בעלות של 1,500 שקלים, כן, 1,500 שקלים, מעל 100 אנשים ורק ללקוחות רדיו סול. הולי בייגל,
הולי בייגל,
1-750-1110.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, וכמו תמיד גם דרור בוקצ'ין נמצא באולפן. מעניין עם דרור. אותי שומעים, כך. רגע, שנייה, שנייה, עכשיו, עכשיו, עכשיו שומעים אותך, דרור, דבר.
אני מקווה שכן.
ואותי אתה שומע, בסדר.
מעולה.
נהדר, אבל ואיתנו נמצא עורך הדין ירון אילון, מעניין עם ירון.
אהלן, צהריים טובים.
נהדר, קח את המיקרופון קצת אליך, שיהיה יותר קרוב.
בדיוק.
נהדר, אבל כמו תמיד אנחנו מתחילים עם משה ריקובר, שעל הקו. משה, אתה על הקו.
שלום, שלום, תמיד על הקו, אתה יודע איך זה, מתנדנדים ועל הקו.
נהדר. יפה. מה העניינים, ריקו?
בסדר גמור. האמת שעבדו עלינו קצת, ראשון לתשיעי, אני יודע, נכנסים ללימודים, מתחיל קצת הסתיו, איזה הסתיו, אני מזגיע בטח כמוכם. לא, אתם במזגן בעצם.
אנחנו מרגישים את השינוי בשעות הערב. בשעות הערב פתאום פחות מפעילים מזגן, ויש לפעמים רוח קרירה, ואם אתה מול שדה דוב, אתה מרגיש את הבריזה.
עוד פעם אתה מסגיר איפה אני גר, אבל...
מה, זה נראה קבועים כבר יודעים.
כן, בדיוק, אבל דווקא השינוי בערב זה שפחות עייפים, כי הילדים סוף סוף במסגרות שלהם, אז כמה כיף.
חשבתי אתה רוצה לדבר על ההסתגלות.
הסתגלות לא, אצלי הילדים כבר יחסית גדולים, אתה יודע, זה ההסתגלות שלי מתחילה לנשום אוויר עד 4:30.
יפה. אז הסתגלת כבר לעובדה?
מה?
הסתגלת לעובדה שהילדים בבתי הספר?
לא, עוד לא.
בדיוק.
עוד לא, אני עדיין נהנה, אני עדיין, אתה יודע, זה כמו סוף מסאז' כזה, אתה עדיין בהרפאיה כזה. אבל לאט לאט אנחנו נפנים את זה, אני מתאר לעצמי שבשבוע הבא כבר נפנים את זה.
אל תתרגל, כי באוקטובר אתה מקבל אותם לכל החודש חזרה.
זה פרטי פופר, אתה תאמין לי. אתה כל כך, אתה מומחה, אתה יודע שיש לך מומחיות בסדרו.
כן, כן, גם בזה. מה שלומך? מה חדש בעולמנו, בעולם הנדל"ן?
מה חדש בעולמנו? האמת שמרגישים איזו תזוזה קטנה, קטנה בה. מיום ראשון אנשים יצאו כמו מילוע של תותח ועסקורת ודברים, אתה יודע, שומעים, לא נעשים דברים כי לוקח זמן, אבל אני שומע קצת יותר דברים שנעשים. אבל מה שרציתי לדבר זה ידיעה שמבחינתי די מרעישה שיצא היום בכלכליסט, שעכשיו שוקלים ש... משקיעים יוכלו לקנות דירות של מחיר למשתכן, דירות שלא נמכרו במחיר למשתכן. אוי, כמה דיברנו על המחיר למשתכן, אז עכשיו מנסים, כנראה זה באמת, אנחנו בישורת האחרונה של הפרויקט המגלומני והלא מוצלח הזה שגרם לגירעון במדינה, ואווירת הסוף מסלול שיש מן הסתם במשרדי משרד השיכון והבינוי, ושלא ימשיך מחיר למשתכן. אז עכשיו את כל בנייני הרפאים מנסים למצוא פתרון, ונגיד המשקיעים, יאללה בואו תיכנסו, בואו תיקחו אתם
דירות. אנחנו מדברים על דירות שאמורים היו להימכר, למי? לקהל?
דירות שהיו, אני אזכיר במספרים, יש בערך 500,000 זכאים במחיר למשתכן, 500,000 זוגות או יחידים שמגיע להם לקנות דירה, מגיע להם להיכנס להגרלה. במחיר למשתכן, מתוך אותם 500,000, רק 150,000 נרשמו לתוכנית מחיר למשתכן, ומתוך אותם 150,000, רק 20,000 במשך 3.5 שנים, חתמו הסכמים. 20,000 מתוך 500,000 זכאים. אז אתם מבינים כמה התוכנית לא טובה.
אגב, אני סליחה שאני עוד פעם פרטי פופר, מה שאני ראיתי לגבי מחיר למשתכן זה ש... הסחבת גורמת לאנשים לבטל את הזכייה שלהם, והיה שם איזה חיוב כפול בגין חיבורי חשמל ומים או דברים כאלה. רק לחזק את הברדק שמתרחש בתחום.
בדיוק, תשמע, כל 10,000 שקל שקבלן יזם במחיר למשתכן יכול להכניס את הכיס, אז הוא יכניס, כי אין שם כמעט רווחים, זה רק כדי להתגלגל. היזמים כבר נגענו גם בזה מזמן, הבינו ש... רק כדי לגלגל את כל המטות שיש להם ואת עשרות מאות אלפי העובדים, אז צריך להכניס עבודה כלשהי למשרדים כדי שיהיה עבודה וכדי שלא יהיה גל פיתורים מאוד גדול פה. בקיצור, אז ממשלה יקרה, אני שמח שיש עכשיו איזה חידושים והמצאות. עכשיו רק אני רוצה לראות את המשקיע שנכנס לדירת שיקון מימי אנו בנו, חדשה, כן, אבל לפי מפרט של... 50 שנה אחורה, בוא נראה אותו קונה דירה כזאת להשקעה, כי בטח גם המחיר יעלה, ובטח התשואה גם לא תהיה כל כך טובה, אז חינוך שוק מחדש.
ומכיוון שגם מרבית הרוכשים רכשו דירות במסגרת מחיר למשתכן, לאו דווקא איפה שהם רוצים לגור, אלא איפה שהם זכו, אז לפחות בהתחלה יהיה היצע גדול של דירות להשכרה, אז החגיגה לא תהיה כזאת מוצלחת, להערכתי לפחות.
לא, לא, היא לא תהיה מוצלחת, כמו שאתה אומר, כמו להכניס משקיעים פנימה שגם הם מזכירים את הדירות שהם רוכשים במחיר למשתכן. וגם את אותם אלה שזכו, את אותם 20,000 שזכו, שאני מוכן לאמר על מספר שלפחות 70% מהם זה דירות להשקעה שהם לא יגורו בהם, אז יצרנו כאן שוק של 20 כרגע, כן? זה יותר, יש יותר דירות, יש בערך 35,000 דירות שבונים במחיר למשתכן.
הסלאמסה העתידי שלנו.
בערך 30,000 דירות להשכרה.
שכונות יהיו.
הסלאמסה הבא שלנו.
כן, סלאמסה הבא, הרי רפאים, פעילים לבנים, מה שאנחנו רוצים לקרוא לזה.
יפה.
זהו, טוב, זה
אז הממשלה הזאת היום. מסיימת את דרכה, אם היא בהירות לגבי תמ"א 38, היא בהירות לגבי מחיר למשתכן, וגם היא בהירות לגבי ההצלחה שלה לעצור את, את המרוץ המטורף הזה של המטורף.
אני רק אתקן אותך בנושא של ההתחדשות עירונית, מהכובע השני שלי שאתם מכירים, כאחד מהמייסדים של הארגון הארצי להתחדשות עירונית, אני יכול לבשר לכם שהולכים להיות שינויים ושינויים לטובה, אני לצערי לא יכול לדבר עליהם, אנחנו אחרי סדרת פגישות עם משרדי ממשל, גם השבוע יש לנו במטה הדיור פגישה, יש חדשות טובות, לא יכול, אסרו עלינו כרגע לדבר על זה, אבל זה יהיה ממש בקרוב, התאמה לא תאמה, בקיצור.
מעולה, אחלה בשורות טובות.
אכן, אכן, חברים.
בהמצאות של קרמל שמה?
אני יכול לאחל?
כן, בטח.
רצוי.
לאחל בחום הרב הזה, כן. חברים, רוצו לקנות דירות, גם אם אתם משקיעים של מחיר למשתכן, רוצו, למה שיהיו על המדף? המחירים גם שם רק יעלו, תוסו רוצו.
ואופר אומר שבחום הזה גם תשאירו צלוחית מים לחתולים.
כן, תמיד רצוי, זה לא לכסף להשאיר צלוחית מים או כלי פלסטיק.
ריקו, שמחנו לשוחח איתך.
תודה, ריקו.
נשתמע בשבוע הבא.
נשתמע, להתראות לכם.
ביי ביי.
טוב, אנחנו עכשיו חוזרים לשידור
הסטנדרטי, השוטף והרגיל.
אז רגע, אז אולי נעשה איזשהו פתיח קטנצ'יק שנדע זה, מה אתה אומרים? יאללה, שנייה. צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין. דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את עורך הדין ירון אילון. מה העניינים, ירון?
בסדר, צהריים טובים. כן, אני מסכים עם זה שחם מאוד, לחות גבוהה מאוד.
אני צריך אותך קצת יותר חזק שתדבר.
אני אומר שאני מסכים עם זה שהחום כבד מאוד והלחות עוד יותר.
אבל אנחנו רגילים לזה, אני רגילים לזה 44 שנה כבר.
אבל לא משלימים עם זה.
אתה יודע, כל קיץ, איזה חום, איזה...
זה עוד משהו שאנחנו רק יכולים לדבר עליו ולא להשפיע. אז אנחנו נדבר דווקא על דברים שכן יכולים להשפיע.
כן, ודאי.
כן, אז ירון, בואו ספר לנו קצת עליך.
טוב, אז אני עורך דין, עוסק בתחום מסחרי אזרחי, בתחום התמ"א, בתחום ההסכמים נדל"ן. מופיע לא מעט באולמות, בסכסוכים כאלה ואחרים, כמייצג. משרד בוטיק שמתמחה גם בתחום של שמירה על זכויות האנשים עם מוגבלויות, כל מה שקשור בהנגשה למיניהם. הנושא הזה הוא נושא שמתעורר יותר ויותר, והמשרד גם מנהל מאבקים במשרד, משרד ובוטיק למעשה, ובין שורותיי נמצאת עורך הדין אורטל מאיר, שהיא מורשת נגישות, היא בין עורכות הדין היחידות בארץ שיש לה גם רישיון לאשר מבנים בהתאם להנגשה, בהתאם לתקנות ההנגשה והחוקים.
ולזה צריך להיות עורך דין או מהנדס?
רוב המקרים זה אדריכלים והמהנדסים מקבלים את זה. ועורכי דין יכולים לגשת לזה, אלא אם כן יש להם תואר שני.
אוקיי.
אורטל גם התמחתה בקנדה בתואר השני שלה בנושא של אנשים עם מוגבלויות.
מעניין.
ואורטל היא עושה, מובילה את המחלקה הזו, ואנחנו מובילים מאבק לא קטן, יש לנו מספר תיקים. לא מזמן קיבלנו פסק דין נגד שלמה סיקס, של אי הנגשת שירותי גרירה לחירשת אילמת, ועוד כאלה וכאלה הם מהלכים. זהו, זה המשרד בעצם.
זה תחום שהוא מאוד מעניין, כל הנושא הזה של ההנגשות. אתה יודע, שהמסתובבים בחול יותר רואים את הדבר הזה.
נכון.
אתה רואה יותר...
מודעות, יש מודעות.
אני אגיד לך, אתה רואה גם יותר אנשים עם מוגבלויות שמסתובבים בחול.
נכון.
פה אנחנו יותר מחביאים אותם, ככה זאת התחושה.
לא שמחביאים, התפיסה כשאני מדבר על זה, אפילו בהרצאות שאני מעביר בתחום הנדל"ן למשל, ומול מפקחי בנייה, מפקחי אינסטלציה, מנהלי בתים ועדי בתים וכולי, של חברות ניהול, אני מעביר להם את ההיבטים המשפטיים, ואז אני מדבר על הנושא הזה של הזכויות של אנשים מוגבלויות, ואני גם שואל אותם שאלה, אני אומר, אתם יודעים שאנחנו בדקה אחת, חס ושלום, יכולים לעבור לצד הזה. והתפיסה שלהם תמיד זה ש... אה, זה עם כיסא גלגלים, אז הכנתי לו פתח או, או משהו כזה. הם לא מודעים שיש לזה, זה נושא מאוד רחב. אני רק בשביל לסבר את האוזן של המאזינים, על כל עוולה של אי קיום התקנות והחוק, זה 64 אלף שקלים. צמוד למדד נכון להיום זה בערך 72 אלף שקלים.
וואו.
ולכן אנשים מזדרזים לתקן, מי שמבין ומי שמשכיל. יש לזה עוד הרבה פרמטרים. זה מורכב מאוד. ולצערנו אני נתקל יום יום בהרבה עסקים, זה מוסדות, גופים, רשויות מקומיות וכולי, וגם משרדים פרטיים שהם לא ערוכים לנושא הזה. אני אתן דוגמה למשל שטיפ אפילו למאזינים, שסוחרים של נכס, למשל משרדים, צריכים להגן את זה בהסכם שלהם, שמי שאם וכאשר יידרשו להתאמת הנגשה, הם צריכים להתאים את זה להנגשה, הם צריכים להכניס סעיף בחוזה, שבעל הנכס, העלויות, התאמת ההנגשה, יחולו עליו. או שאם לא כתוב, אז יש להם בעיה, כי הם יצטרכו לממן את זה, ולמעשה הם משביחים את הנכס.
עבור בעל הנכס.
עבור כן. בעל הנכס. כי התאמת הנגשה זה, זה התעסקות, זה פרויקט בפני עצמו.
מעניין. ואיפה אתה רואה את מרבית העוולות מתרחשות במדינת ישראל? באיזה אזורים?
בגופים המוסדיים וה...
ציבוריים?
ציבוריים.
כי אין מודעות? לא אכפת?
לא, הם חושבים שלא יתעסקו איתם, או הם מבקשים כל פעם מרקות, ולא תמיד הם מזדרזים לעשות את הפעולות. הם מקלים ראש, או מי שהממונה על המחלקה הזו או אחרת, לא מבין עד הסוף את התהליך. יש גם בעיה באוניברסיטאות, למשל, שהם לא מנגישים את השירותים לאנשים מוגבלויות. למשל, אנחנו מנהלים עכשיו תיק מול איזה מכללה, שלא הנגישה שירותי התאמה לקורס. והם בהליך משפטי, ואנחנו מקווים שנסיים את ההליך הזה.
אני מקווה שזה לא מרכז הבנייה לא הנגיש.
לא, לא, מרכז הבנייה. לא, מרכז הבנייה הוא מונגש והוא בסדר.
אני ראיתי לך להנחתה כרגע. אתה גם מרצה בענייני נדלן במרכז הבנייה, נכון?
כן, כן. מרצה הרבה שנים.
בתחום הזה של ההנגשה?
לא בתחום של ההנגשה. אני מרצה בתחום המשפטי, שזה אומר כל נושא של חוק המקרקעין, חוק הבתים משותפים, חוק החוזים, כל מיני עוולות מסחריות כאלה ואחרות.
הרי בסופו של דבר, בן אדם שהולך לקורס של יזמות, הוא צריך להכיר גם את הפן המשפטי. הוא לא יהיה משפטן, אבל הוא צריך להכיר את הפן המשפטי.
הוא חייב לדעת את הפן המשפטי. תראו, זה כי אנשים מקלים ראש, גם הציבור הפרטי וגם הציבור המקצועי העסקי. הם מקלים ראש בחשיבות הסכם. והרבה פעמים אני שומע בקורסים שלי, יש לך הסכם סטנדרט? אז אני חייב לומר את זה, שאין דבר כזה. ואין מוצא. ואני שואל אותם, אני עונה להם בשאלה. אם אני בונה בית צמוד קרקע, אותו מפרט, על מישור או גבעה, האם זה אותו פרויקט? והתשובה תמיד אומרת, לא, אז אותו דבר שבעצם ההסכמים. ולכן אני לא אכנס לזה, כי אני מבין שדנים בזה הרבה הרבה.
כן, אבל אתה יודע, יושב פה גם דרור שהוא בעל משרד תיווך, וגם אני בעל משרד של ייעוץ משכנתאות, שבתכלס אנחנו לא צריכים להתעסק במשפטים. אבל ביום יום אני חושב, שההתעסקות שלנו בכל מה שקשור להסכמים המשפטיים ולעניינים המשפטיים של הנכסים, זה לא משנה אם זה...
קודם כל, אתה יודע, אתה מזכיר לי גם משרד תיווך. במקום הראשון שרצינו לקחת, לא הייתה נגישות לבעלי מוגבלויות. הכניסה הייתה רק עם מדרגות, ואשתי לא הייתה מוכנה לקחת את המקום הזה, לא בגלל ההיבט המשפטי, אלא בגלל שהיא לא תיקח מקום שהוא לא מונגש.
אני חייב לציין את זה ולחזק אפילו, אני בהקשר הזה... הציבור הוא ציבור איכותי. רוב האנשים חושבים שאנשים עם מוגבלות הם אנשים טיפשים. ואני חייב לומר לכם שזה ממש טעות ביסודה. הם אנשים מאוד חכמים, אנשים עם בעלי משרות בחירות, אנשים עם כסף ואמצעים. היום אני מטפל בנכה בעצם 100% פלוס של נכה צהל, קצין בכיר בצבא, שהוא היום חזר לצבא והוא מדריך. יש לו שני מטפלים צמודים שמלווים אותו, והוא מדריך. הוא הגיע לאיזשהו אחד באלת, לאיזשהו חנות, והוא שאל אותם כמה פעמים, למה הקומה השנייה אני רוצה לעלות? והם אמרו לו, לך למתקן השני שיש לנו בצד השני בצפוני של אלת. ופה הוא נעלב, בפעם הזו הוא נעלב. ואסור לעשות את זה, אסור להפלות אנשים בשום מצב. אם יש תקנה, צריך לקיים אותה. וכך זה צריך להיות. ורוב האנשים לא רואים את זה בעין נכונה. והם לא מבינים שגם הם יכולים, אני שואל תמיד את השאלה בקורסים, האם חס ושלום אחר מישהו שבר רגל, לא מגיע לך ללכת לקולנוע, למסעדה, להגיע בקלות ולא במכשולים? אומרים לי כן. אז אני שואל, אז בואו נחשוב רגע אחת כמה, אחת כמה וכמה, זה שנולד עם המגבלה, חירש, עיוור, נכה, או איזושהי מגבלה אחרת שאנחנו לא, היא חלקית, והוא לא יכול בעצם להגיע למקומות הפשוטים האלה שאני מציג אותם.
איך הגעת לתחום הזה?
האמת שאורטל חשפה אותי. אורטל היא בעצם חירשתי למד. אבל היא מדברת, היא שומעת, יש לה שבלולים. והיא קרבה אותי לעולם הזה. וזיהיתי עולם, היא כבר כמעט 3.5 שנים איתי במשרד. פשוט חשפה אותי לעולם הזה. ומשם עשיתי את ההשתלמויות, והתחלתי ללמוד את התהליך, והבנתי שיש פה עולם ומלואו. ואני תמיד כשאני בא הביתה, אז אני מספר שיש... הייתה לי היום פגישה שקטה מאוד. זה שעתיים אני צוחק לא מלאג, אלא שאתה רואה בעצם מפגש בין אנשים עם שפת הסימנים. וזה מאוד מעניין איך הם מתקשרים, ואיך הם מסבירים, ואיך הם יורדים בשפת הסימנים לרזולוציות מאוד נמוכות, על מנת להסביר את הדברים. וגם יש אמוציות לפעמים, אבל הכל בדרכי נועם. והעולם הזה הוא מאוד מעניין, מאוד מעניין, שאני אפילו אומר שיש לי זכות להיות שם.
כן. אנחנו כמשפחה, לפני 6-7 שנים, אני חושב, ביתי שהייתה, או ביתי הבכורה שהייתה ביהוד א' או ביהוד ב', החליטה שהיא מאמצת גור נחייה לעברים כפרויקט אישי שלה.
זה טובת שמגדלים את הכלבים האלה.
בדיוק. ומאז אנחנו בתוך הסיפור הזה עמוק עמוק בפנים, ונחשפנו לעברים ולמגבלות שלהם. מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין.
כן, הכלבי לברדור הם כלבים מאוד מיוחדים, שמגדלים אותם עד גיל מסוים, בחיק משפחה, ואחר כן מפנים אותם לגורמים. זה עולם בפני עצמו. דרך אגב, אם אתה מדבר על זה, הרבה מאוד עסקים לא מאפשרים לנכים עם כלב, לעברים עם כלב נחייה להיכנס.
נכון, היום החוק תומך.
חד משמעי, הם לא יכולים לעצור.
כן, היו את כל הסיפורים עם נהגי המוניות שלא רצו.
אוטובוסים.
אבל היום הסיפור הוא, אנחנו הרי לא... אנחנו ליווינו גור נחייה באימון. זאת אומרת שבשנה הראשונה שלו, בשנה וחצי, תלוי בהחלטה של המרכז, אתה מלווה את הגור וחושף אותו לחיים היומיומיים שלנו, שהעיוור יצטרך ביום מן הימים להשתמש בו. ואז אם אתה לא מאפשר לו לעלות לאוטובוס, אם אתה לא מלמד אותו איך ללכת במדרגות נאות, אם אתה לא מלמד אותו להיכנס לקולנוע, כשהוא יגיע לגיל בוגר, הוא לא ייחשף לזה, וזה יהיה לו מאוד קשה. ולכן אשתי היא מאוד אקטיביסטית בתחום הזה של לחשוף את כל העוולות, לא בצד המשפטי,
כל הסרטים שאתה לא רוצה ללכת איתה, היא הולכת עם הכלב.
כן, בדיוק, ואנחנו גם הרבה פעמים משמשים, אז באמת היא תתעקש ללכת לקניון וללמד את הכלב.
לעלות בדרגנוע ולעבור את המעלית ולהיכנס לחניון ולעצור במעבר חצייה.
ולהתעלם מחתולים ולהתעלם מאנשים ולמה לא ללטף את הכלב וכדומה. ואם יש עוולות, אז היא כחיית פייסבוק מאוד חזקה, היא יודעת לעשות החשיפה הזאת, היא עד ההתנצלות. אנחנו לא בעולם של, אתה יודע, ההתדיינות המשפטית והתביעה וכדומה, זה בסדר שיש אותה. אנחנו בעולם של לנסות ללמד אנשים...
אמנם אנחנו משרד שמייצג ומגיש תביעות, אבל בשלב הראשון, על מנת להגיע לבית המשפט, אתה חייב להגיע עם מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים. זאת אומרת, כשאתה מגיע לבית המשפט, אתה מודיע, אני הייתי בתום לב ובנקיון כפיים, פעלתי והנה התראתי ולא תקנו את העוולה.
נכון.
ונתנו צ'אנס לתקן את העוולה. זה לא חד משמעית. אנחנו לא באים לתקוף. רוצים שבתוך העניין הזה... יובילו אותה.
בוא ניקח את התחום הזה לעולם הנדלן לרגע.
אני אקח את זה ודאי.
בוא נדבר רק רגע על יזם שבונה עכשיו משהו מסחרי.
לא, דווקא מסחרי.
לא, אני בכוונה מתחיל, רוצה לגדר.
בוא נתחיל במסחרי, כי בפרטים אתה בונה בית צמוד קרקע, סליחה שאני קוטע. אם אתה בונה בית צמוד קרקע, אתה לא חייב.
נכון, אבל אם אתה יזם שבונה בניין, ואתה יודע, אני חושב שהיום, בשנים האחרונות, יש כמעט בכל בית דירת נכה. הם מגדירים את זה. שהיא מותאמת.
אני רוצה אפילו ללכת צעד יותר קדימה. זאת אומרת, היזם שבונה צמוד קרקע, הוא יכול בעצם לשדרג את הבית בצורה כזו של להגיד לבעלי הנכס שבונים, תראו, אני מכין לכם את הבית בהתאם לתקנות ההנגשה, שהוא מתאים לכם בסופו של יום, אם וכאשר תגיעו לגיל השלישי, או תמכרו אותו לגורמים, הוא יתאים גם לגיל השלישי.
נכון.
ואז בעצם...
פה אתה זוכר, הרחנו בתוכנית הרבה, הרבה, הרבה יועצי ההנגשה, לא הרבה, 2-3 לדעתי, שזה היה התחום ההתמחות שלהם, ממש יועצי הנגשה, שבאמת לגיל השלישי שזה מאוד רלוונטי, אבל גם
אני חושב שזה נכון, כי אתה את אותה השקעת הבנייה ואת אותם עצומות בנייה שאתה משקיע אותם, כדאי כבר להשקיע אותם לגיל השלישי, וגם אם לא, אז יש לך פוטנציאל מחירה, שאם וכאשר משפחה עם נגיד שרוצה בית צמוד קרקע, ופתאום יש את האבא או את האמא, הסבא וסבתא להכניס אותם הביתה, כדי לסייע למקום לשלוח אותם לבית אבות, אז הנה כבר, הבית מותאם ואפשר למכור אותו בקלות.
אני אספר לך את הסיפור שדרור בטח מכיר, ואולי מאזין או שתיים. ההורים שלי שבו לפני 10 שנים לבית, לא צמוד קרקע, דירת גן. באבן יהודה, זה בית שלהם, זה סוג של בניין כזה שיש להם מרתף, יש להם קומת אמצע ויש להם למעלה עוד 2 חדרים.
Okay.
הם החליטו שאת הקומת אמצע הם הופכים לדירה המרכזית של חייהם, הם לקחו 2 חדרים, הפכו את זה למעין סוויטה של חדר שינה מאוד גדול, ואמרו אנחנו עכשיו, אז הם היו בני 60, אנחנו עכשיו נשאיר את זה ככה, כי אנחנו יודעים שבעוד 10 שנים יהיה לנו קשה להתחיל לעלות לרדת לקומה למעלה. אמא שלי כבר מראש עשתה מקלחון עם ספסל ישיבה ומקלחון רחב, וגם החדר שינה. לא חושב שיש ידיות אחיזה, אבל בחדר שינה שלהם עשו דלת רחבה, וגם בחדר אמבטיה דלת רחבה. דלת רגילה, אבל עם מקום, עם דלת נוספת בצד שנפתחת כזה.
כנף.
כנף. ואבא שלי לפני 2 שנים קצת יותר שבר את הרגל, והוא הסתובב עם כיסא גלגלים, והוא לא היה צריך לגרור את עצמו על הישבן לקומה השנייה, או מה שזה לא יהיה, והיה לו מונגש מראש. וזה צעדים שאני חושב שצריכים לקחת את זה בחשבון. כל מי שהוא מתקרב לגיל הזהב, גם דרור, אתם צריכים לקחת את זה גם כן במקרה שלך. ואם עושים שום שיפוץ, כן, לחשוב על זה כמה צעדים קדימה, לאו דווקא ברגע של מחירה, אלא שסבתא של אשתי הייתה ב-94-6, היה מאוד מאוד קשה לשכנע אותה למה צריכים לשפץ לה את החדר אמבטיה.
כן, זה לא היה במודעות.
זה לא, לא, מה עכשיו אתם שפצים? עזבו אותי, וגם אתה יודע, נכנסים פתאום פועלים, היא מבוגרת, זה מאוד מאוד קשה. תעשו את זה שאתם צלולים, בריאים, והכל טוב ויפה, מאשר
חשיבה לטווח ארוך.
נכון.
מעניין.
כן, אז בנושא של היזמים עצמם ששאלת, אז כן, יזם שהוא ניגש לתוכניות, הוא צריך להקפיד עם האדריכלים, שכל האלמנטים של ההנגשה מצויים במתקנים.
איך תן לו כלי פרקטי, איך הוא יכול להבטיח את זה?
הוא חייב להשתמש עם יועץ נגישות, כי לא יהיה טופס 4. בשלב הגשת התוכניות, היום כבר ברשויות ערים, במקומות שמאשרים את התוכניות האדריכליות, למעשה מתייחסים היום גם להנגשה. היום אין בית עסק שמגיש בקשה לרישוי עסק, ולא מביא אישור ממורשה נגישות. ובוודאי ובוודאי בתהליך בנייה. ופה היזם עם הקבלן, ואם האדריכל חייבים להיעזר במורשה נגישות. למשל, אני אתן לכם דוגמה שבנשר הצגתי איזשהו מוגבל שעשו עסקת תמה שם בפינוי בינוי, וקיבלתי את ההסכם עם המפרט, ואני מזהה בתוך המפרט, למרות כל מה שתיארתי כרגע של ההתייחסות של מורשה נגישות, אז אין התייחסות לחניות שלו, שהוא נכה, כי לא שאלו. אין התייחסות לשקעי חשמל, אין התייחסות לפעמון של הבית, שהוא חייב להיות בהתאם כי הוא גם, הוא עיוור. כל הצרות יש לו. ולמעשה התעלמו מכל האלמנטים האלה. וכשהגשתי את האלמנטים, הם היו באלם. אמרתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אני רוצה לכלול בחוזה שלו. למרות שחתמתם עם רוב בעלי הדירות שם, אבל פה יש לנו מקרה ספציפי שאתם חייבים לפעול בהתאם לחוק. ולהתאים לו את החניות. אז אומרים, אבל עכשיו נהיה לנו בלגן, צריכים לשנות את כל הסדרי החניות, את כל המבנה, ויש עלויות. אמרתי, חבר'ה, הייתם צריכים לדעת את זה עוד קודם.
עכשיו, הדברים האלה שאתה בתור עורך דין שמתעסק, המקור שלך זה מקרקעי, נדלן.
ודאי.
שנים. יש כאן יתרון מובהק ברגע שאתה נכנס לנגישות, במיוחד בתחומי הנדלן.
ודאי. לא רק בנגישות, אני נותן את היתרון הגדול ביותר כשאני עורך חוזים, או שאני מייצג בהסכמים ולא ערכתי אותם, אני למעשה מסתכל במשקפת של בית המשפט. כי החוקים הם חוקים, הכל יבש, אבל בתיאוריה יש גם פסיקות, ויש הלכות שמשתנות, ובפרקטיקה בית המשפט מסתכל על הדברים במשקפת אחרת לגמרי, בייחוד בנדלן, או בסכסוכים, או בהסכמים כאלה ואחרים של רכישות, של מפרטים, של איחורים, שכל מיני סכסוכים די נדושים שאנחנו רואים אותם. ומפה אני, זה היתרון הגדול שלי. אני מופיע באולמות לפחות פעם בשבוע. ובעולם הנגישות אנחנו גם רואים את ההתייחסות. בתי המשפט, אני רוצה להגיד לכם שהם לומדים את הנושא הזה. יש שופטים שלוקחים את זה באמת יתרון ושליחות ולמידה, כי זה נושא מאוד מורכב עם הרבה סעיפים ותתי סעיפים, ויש שופטים שרוצים לגמור את זה ב-79 א' של תסתדרו ביניכם תלכו הביתה. זה בערך ככה. אבל אני מאמין שזה יתקדם כמו כל הנושאים האחרים.
הפסקת שיר של 3.5 דקות ונשוב אליכם. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, ואנחנו מארחים את עורך הדין ירון אילון. צהריים טובים, ירון.
צהריים מבורכים.
מבורכים. קול, בוא, תעשה רק את הטלפון שלך בשקט, כי אחרת אנחנו
מקבלים... כן, נעשה להם אקו, נשמיע להם את ה...
ונפסיד את כמה מאזינים שיש לנו. השקעות בנדלן. בואו נחזור.
אנחנו דיברנו, אני אספר לך, להזכיר לשניכם, בתוכנית שלנו שהיינו פה לבד, שנינו, עם כל המאזינים, דיברתי על המעבר הזה, שיש איזשהו טרנד, ואנשים שמעו שעכשיו משקיעים בדירות בפריפריה, הלכו לדירות בפריפריה, משקיעים במשרדים, משקיעים בנדלן בגרמניה, הולכים כמו עדר לגרמניה, משקיעים בפלורידה, בג'קסונוויל, כמולם, לשם, והסיפור הזה הולך וחוזר על עצמו. ותמיד שאלו, אותי שאלו הרבה פעמים, תגיד, בוקצ'ין, מה לגבי קרקע חקלאית? מה לגבי קרקעות? אני מושבניק במקור שעלה לכותרות השבוע, אבל לא נזכיר את זה כרגע.
לא אתה, המושב.
המושב, ברור. אני עוד לא בכותרות, עוד הליל. ו... לא, 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 לא. ואני כל פעם נחשף מחדש לחבר'ה שקונים כי אמרו להם, כי הם סמכו על השיווק המדהים של אותו יזם, של אותה חברה, ולא בדקו עד הסוף. ומתי הם מגיעים אליי? שנה, שנתיים, שלוש אחרי, או יותר, בוקצ'ין תציל אותי. קניתי משרד, אמרו לי ככה וככה, הבטיחו לי שכירות כזאת וכזאת. היום אני מבין שלאבי דייר זה מאוד קשה, והשכירות היא בערך 30% ממה שאמרו לי.
שמע, הרמת להנחתה. בוא נגלה כאן סוד. הרמת להנחתה. אחת השיחות המקדימות שהיה לנו עם ירון, זה ירון היום מייצג קוני תובעים, נכון?
כן. נפגעי
אחת החברות הגדולות. אם אתם זוכרים, לפני כמעט 10 שנים, קצת פחות, 7, כל מקום שלא נסעת בארץ, קרקעות ב-99,000 שקל.
תגדיל לי בשקל, מה שנקרא.
כן, 99,000 שקל, ב-500 בחולון, בפרדס חנה, נכון? קרקור פרדס...
פרדס חנה, חדרה, אפולה, הרצליה, כל מיני אזורים לא ברורים.
בוא נקרא לילדים.
שמשהו מהם כבר הפך להיות קרקע למגורים, או זה השקעה לנכדים של הנינים שלי?
זה אדמות לא מוסדרות, אדמות מושה בעצם, שלא ברור כלפיהם, אין תוכניות כרגע, לא יודעים מה ייעוד, ומורים לך איזושהי פיסת אדמה שאתה אפילו לא יודע מה ייעוד. יכול להיות שבכלל אתה יושב על משבצת שיפקיעו אותה מחר. ואתה לא יכול לדעת.
אני חושב שגם אין לך, יש הסכם חלוקה בדברים האלה?
אין לך הסכם חלוקה, אין כלום. הוא אומר לך, מוכר דונם, הוא אומר, כל אחד יגבל את החלק שלו. איפה יהיה? הם הסכמים לא ברורים, ארטילאים, שמבטיחים מחרים.
אז איך מכרו כאן? ומכרו כאן מאות, אם לא אלפי יחידות קרקע, ויש בחור מאוד נחמד, שיתאשר מזה יפה, ויבריח את הכסף.
עשה פעולות לא ראויות, והרבה אנשים בעצם חטפו פה... והשקיעו כספים במאות אלפים וקיבלו
גורנישט.
קיבלו, אני אומר תמיד, קיבלו 4 ניירות A4 עם קצת כתוב עליהם.
איך באמת בן אדם ניגש להסכם נדלן בלי עורך דין? איך אתה מסביר את זה?
זה הדעה הרווחת בארץ, שלצערי הרב משהו קורה שמכפישים את המקצוע שלנו ועושים אותו נזיל, וחושבים שהשפה המשפטית היא שפה ברורה לכל אדם. ואני אומר כל הזמן, אם אנשים מבינים שמשפטים זה שפה, אז זה כמו לנסוע לסין ולהגיד שאני יודע לדבר סינית. ואני אומר לכם את זה שאני עושה הצגת תכלית תמיד בקורס של מפקחי הבנייה אצלי, במרכז הבנייה, ואז אני מציג להם הסכם מפקחי בנייה. ויש איזה סעיף שאני אומר להם, כשאני אגיע לסעיף הזה, אני שואל אתם את השאלה. זה שורה ורבע. אני שואל, מה המשמעות של הסעיף הזה? ואף אחד לא יודע לענות לי. היו בודדים מתוך המאות קורסים שעברתי, במשך 9 שנים כמעט, והסעיף הזה הוא סעיף בוררות. והם לא מבינים שסעיף בוררות הוא למעשה הופך את כל ההסכם ומוביל אותו למקום אחר לגמרי. ולא רק זה, שהוא מסמיך אנשים שהם לא מכירים, וזה אנשים עלומים, אבל הם מסכימים ש... עכשיו, לפי סעיף 5א לחוק הבוררות, בית המשפט אומר, אם הצדדים הסכימו להידיין מחוץ לכותלי בית המשפט, שיתכבדו וידיינו מחוץ לכותלי בית המשפט, והוא לא מתנהל בהליך הזה. ושם אנשים נכנסים להלם מוחלט.
בסופו של דבר, אנחנו לוקחים את ההסכם הזה, חותמים עליו, במטרה לא להשתמש.
אגב, נקבע מראש מי היה הבורר? מי היה הבורר?
גם באחד הסעיפים שאני מציג אותו, אני גם קובעים במנהל, המנהל האתר, או משהו כזה, או מהנדס, שהוא גם מנהל האתר. מי זה על האיש הזה? מי הדמות?
גדול.
לא, אם אתה אומר שהיא קבל ידי נשיא לשכת עורכי הדין, זה משהו אחד.
יושב ראש לשכת עורכי הדין, או יושב ראש לשכת המהנדסים בישראל.
זה משהו אחד.
אבל אם מגדיר מראש, השומר בפרויקט.
בדיוק.
אבל מי זה השומר? אתה לא יודע. עכשיו, אני עושה להם הצגת תכלית. למה אני סיפרתי את זה? כי למעשה, אני משקף להם את המשמעות שמשפטים זה שפה. ויכול להפוך להם את כל הסעיפים. ואז אתה רואה את זה, שאנשים תופסים את הראש. תראו, אני אומר לכם, כשאני הצגתי, כשישבתי מול הזוג הזה, שלא נקוב בשמות, במקרה הזה שאני מייצג את הרוכשים האלה, אז אני כותב את הסכם שכר טרחה, והאישה אומרת לו בשקט, ואני התביישתי. היא אומרת לבעל, אתה התקמצנת. ואני מסתכל עליהם, ואני התביישתי להרים את העיניים, כי אתה מבין שאנשים לא מבינים. היו אצלי גם לפחות איזה 6 אנשים, שפשוט אמרו לי, תקשיב, אין לנו כסף לשלם לך. לקחו לנו את כל השקלים האחרונים. גם האנשים האלה לקחו כמעט 450 אלף שקל הלוואה, פנסיה של בן אדם של 40 שנה. ואנשים האלה נשארו חסרי כל. זה משבר משפחתי.
זה אנשים, אפשר להגיד, בתור עורך דין שלנו לרגע זה, אפשר לדבר על איזה חברה אנחנו מדברים?
לא כדאי. לא ברדיו.
טוב, לא משנה.
זה הפרויקט אנחנו...
אבל בוא נגיד כזה דבר, בוא נגיד, זה משהו שאנחנו חוזרים על עצמו בהרבה מפגשים שלנו, אופר, שכשאתה הולך לעסקת נדלן, ויש לה, הרבה פעמים יש לה השלכות עוד הרבה מעבר למספרים שאתה רואה על הטופס, אתה חייב להיעזר באנשי מקצוע.
אני מסכים ב-200%, אבל אתה יודע איפה הבעיה? וזה יסכים איתי ירון. מגיע קבלן, לא רכישה יד שנייה. יד שנייה עוד איך שאתה מבין, והרבה פעמים אנשים נופלים ולוקחים את אותו עורך דין לשני הצדדים. טעות גם של העורך דין, גם של הצדדים.
יש לי כזה מקרה בטבריה עכשיו, שהיא יצגה שני צדדים, והמתווך הוא בעלה, ומכרו לאדם נכס שהוא עם חריגות בנייה שם ופיצול, ועכשיו העסקה נתקעה מינואר. הוא לא השלים את התשלומים, כי הוא לא יכול להעביר לו בטאבו. הבנק לא מוכן לתת לו משכנתה. ולמעשה יש בעיה גדולה מאוד שם. עכשיו היא חשופה לתביעה, ואני הודעתי שאנחנו נתקן את כל הליקויים, ונקזז מעלות הרכישה. עכשיו נראה לאן זה יגיע. אם זה יגיע להליך משפטי, לדעתי זה יגיע להליך משפטי גם.
עכשיו אתה מבין, אני יושב במשרד, אני העסק שלה, אנחנו עובדים הרבה עם משרדי מחירות נדלן. ויושב שם מישהו מחירות, ואומר לזוג, אתה לא צריך, גם ככה אתה משלם את ה-5,000 פלוס מע"מ לעורך דין של הקבלן היום בשישם. בתכלס, זה הדמי חברה משכנת, נגדיר את זה ככה, שמנהלת את הסריטים וכו'. ואז אומר הלקוח, למה, אני כבר משלם לעורך דין של הקבלן, וזה חוזה סטנדרטי של חברה XYZ, שהיא לא תגיד לי, קוקו הוא בנה ונדלן. חברות רציניות בשוק, מסחרות בבורסה, נקרא להם ככה. אז למה אני צריך עורך דין? ואני אומר להם דבר אחד, חברה, אתם שמים כאן את היד שלכם על קרוב ל-40 דפים? חוזה... מרכישה, מפרט טכני, נספחים, זה כמעט 40-50 חתימות.
תוכניות?
תוכניות. שיהיה עורך דין שיגיד לכם שאתם יכולים לחתום, שיתרגם לכם, שיגיד, קראתי, זה בסדר, שיהיה לכם את מי לתבוע אחרי זה. רשלנות מקצועית אם קרה משהו.
אני רוצה להוסיף פה, שה-5,000 שקלים שמשלמים לעורך דין של הקבלן, הוא כותב במפורש, שידוע לצדדים שהוא לא מייצג אותם.
נכון.
ושהם רשאים לפנות לעורך דין מטעמם על מנת
שיהיה... מומלץ! כן. אני בהחתמה על טופס הזמנת שירותי תיווך, גם מזכיר, גם סוחר, גם מוכר, גם קונה, מחתים את הלקוח שהומלץ לו לפנות לגורמי מקצוע ולהיעזר בהם עורך דין, שמה יועץ משכנתאות, מעצב, יועץ נגישות. הוא, מי שזה לא יהיה, ואנחנו חוזרים על זה כל פעם. דרך אגב, אני אומר לך שגם כמי ששיווק פרויקטים, והיה לי עורך דין של המוכר, שהיה מוכן לעשות הסכם גם עבור במרכאות הקונה, אני התעקשתי לאתר עורך דין, שיהיה מוכן לעשות עבור מספר לקוחות בקונים, אולי במחיר טיפה יותר תחרותי, אבל שייצג את הקונה ולא ייצג לי את היזם. כאינטרסנט, במרכאות, אני עוד בצד של היזם, כן? כי הוא זה ששילם לי, לא הקונים.
ברור, אתה...
אני נחטאת כרגע, אופר. אמרת סטנדרטי. בלי לשים לב. גם ההסכם קבלן, יש בו הרבה מוקשים. אבל בוא ניקח את מועדי מסירה, מועדי הפיצוי, נושא של המפרט עצמו, כניסה לנכס. יש הרבה אלמנטים, תשלומים של תוכניות, אפשר להתייחס להרבה אלמנטים בתוך התהליך ולהבחין. למשל, הייתה לי עסקה שהצגתי רוכש ביהוד, מקבלן, גדירת גן. והוא התלהב. ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, אתה יודע, זה בניין של מעליו 19 קומות? ואז קראתי לו ואמרתי לו, אתה יודע שבמפרט הביוב בדירת הגן, אתה חותם שאם מחר הם זקוקים להיכנס לטפל בביוב, הם רשאים להיכנס ולהרים את כל הגינה שלך, וזה שטח שהוא רק נותנים לך להשתמש בו, אבל הוא בעצם שטח ציבורי. הוא לא הבין את זה. הוא אומר לי, אתה רציני? אמרתי, כן, אתה מחר תשים 200-300 אלף שקל בגינה שלך, ומחר יקרה משהו בביובים, יבוא בובקת, ירים לך את הכל, ואתה בבעיה. נכון שהם יצטרכו להחזיר את המצב לקדמותו, אבל לא תמיד זה ככה, ויש הפרעה לחיים, ויש בעיות, ואתה בעצם יכולים ליצור לך נזקים, ולך תתמודד עם בתי משפט אחר כך. ואנשים, הוא ביטל את העסקה הזו.
ברור.
פתאום הוא הבין ש-19 קומות מעליו, מחר יקרה משהו, כל המערכות הציבוריות יושבות אצלו בחצר. זה דוגמה להסכם שמגדירים אותו מקבלן. זאת אומרת, הקבלן לא יגיד לך את זה, הלו, תדע.
ברור. שמע, הוא יכול גם לקבל את זה.
אין בעיה.
אבל שיהיה במודע. רגע, רגע, יפה, הנה הנקודה. ההחלטה לעשות את העסקה או לא לעשות את העסקה, זה לא של עורך דין, זה של אותו לקוח. אבל המשימה שלך כעורך דין, אחד זה להבהיר לו את השפה, כמו שאמרת, השפה המשפטית, לגדר אותה, להסביר לו איפה הסיכונים שלו, איפה אפשר לשמור עליו, איפה אפשר, ושלבסוף הוא יקבל החלטה על בסיס נתונים שהם נהירים וברורים לו.
אני תמיד מגדיר את זה שאני למעשה מתרגם את ההסכמים המשפטיים לשפה המדוברת, ככל שניתן.
זה התפקיד שלנו, דרך אגב, של שלושתנו.
נכון. כי לאדם אני קורא זה להדיוט שלא מחי את העולם הזה, ואני אומר לכם גם, אני למשל במצבים מסוימים שיש לי סעיפים עמומים שלא ברורים, ואני מבין שיש פה איזשהו קאץ', אני שולח את זה לצד השני ואני מבקש ממנו, אבקש הבהרה בכתב מה התכוונת. לפעמים אני צודק בהבנה שלי, לפעמים לא, אבל אני למעשה נועל פה בראיה בכתב הסבר מהצד השני מה הוא התכוון. שאם מחר ביום פקודה אני אוכל להוציא את הטיוטה הזו ולהציג לומר, הנה זה אתה כתבת וזה פירשת. וזה מה שקורה לי היום בהליך המשפטי הזה שהם מדברים עליו, שהם כתבו והיה ביניהם החלפות טיוטות, שהם מכרו בכלל קרקע, שיש עליה הערת הזרה, שאסור למכור אותה כי זה ירושה.
איך מישהו קונה, איך מישהו עושה עסקה כשיש על הקרקע הערת הזרה, להימנעות מעסקה, ואף אחד לא מסביר לו?
לא מסביר לו, אם צריך להסביר לו, זה עורך דין זהיר, צריך לקום מהכיסא, ולהוציא מתיק בטאבו, אם זה בטאבו, לבקש את ההסכם שמופקד שמה. או אם זה למשל בפרויקטים של פינוי-בינוי, אז מה שעושים לקבלן, למעשה היזם, הוא מכניס הערת הזרה שצריך הסכמה למשל. אז אתה פונה אליו, אומר לו מה המשמעות, הוא שולח לך את ההסכם שלה, שהוא חתים את האנשים. גם עכשיו יש לי עסקה בקריאת אונו, שאני עושה אותה. הייתה לי הערה שמה, שאלתי חבר'ה, מה זה הערה הזו? אתם רוצים, זה דחוף לכם? אני אשלוף את זה אמרו לו, לא, תפנה לעורך דין, למשרד עורכי דין. הוא יסביר לך, הוא יסביר לי. הוא הציג בפניי את כל הסכם התאמה. הוא אומר, על זה הם חתומים. הלקוחה שלך שמוכרת, אז הרוכש החדש צריך לדעת שהוא נכנס בנעליה.
בנעליה, כן.
בוודאי. אז אלה אמצעי זהירות. רוב הבעיות בבתים צמודי קרקע או פנטוסים, שיש חריגות בנייה. ולכן אני תמיד ממליץ להביא שמי, על מנת להימנע ממצב שיגידו שאתה עשית איזושהי פעולה לא ראויה, אתה מציג שמאות, אתה בא עם ידיים נקיות, אומר, הנה, הצגתי בפניך את כל העובדות, הנה המלצת שמי, אם יש חריגות בנייה, אלה החריגות, דע מה אתה קונה.
אבל השמי, אתה מכיר את המשפט הזה. כן, אבל הבנק ישלח שמי, למה שנעשה שמאות מוקדמת שעולה לי פי שלוש?
אני כמוכר ממליץ לעשות את זה.
אתה כמוכר ממליץ למי לעשות את זה?
למוכר לעשות שמאות?
למוכר, לא לקונה.
לא לקונה.
רגע. אתה ממליץ למוכר שבדרך כלל לא חושב שהוא בכלל צריך לקחת שמאות.
נכון, כי הוא פתח יד שתיים או מדלן.
לא משנה, בשביל לא בגלל הערך.
אלא יותר בהיבט שהוא מכר נכס בידיים נקיות. משמע, אם מכר יגלה הרוכש בדרך כזו או אחרת שיש תקלה, הוא לא יכול לבוא בטענה שסתרת ממני. היות והשמאות תוצמד להסכם.
סטופ, כדור הארץ, סטופ, כדור הארץ. אירחנו כאן עשרות עורכי דין. תקן אותי דרור.
לא, היו כמה שאמרו ש...
למוכר?
כן, רגע, אני אגיד לך למה. יש עוד שתי נקודות שהוא לא נגע בהם.
הם דיברו...
היטל השבחה ומס שבח.
זה כן.
זה, עזוב, זה...
לא, אחד הוא רוצה לדעת, אם הוא צפוי להיטל השבחה.
אבל הוא אמר את זה ממקום אחר.
לא, הוא רוצה להתנקות. הוא רוצה שהאחריות במרכאות, אם אני הבנתי נכון, שלא תיפול עליך איזושהי חשש להסתרה או...
איזה תביעה, אחרי שסיימת ועזבת את הנכס, ופתאום יפיע לך איזה...
סגרת את את הקומת גג, שהיא לא, את העליית גג עשית ממנה.
בסדר, זה קל. זה עוד דברים שהם פשוטים ולא חייבים גם שמאות. אתה יכול לקחת אדריכל.
שמאות נותנת לך את כל היסטוריית הקרקע, לרבות הבנייה, לרבות השלבים.
לא, אנחנו לא מתווכחים למה לקחת שמאי.
לא, לא, אני אומר.
אנחנו אומרים שהסיבה היא מעבר, יש פה כמה סיבות, למה לקחת ייעוץ.
אני לא הייתי מחליף שמאי, אני אומר, אדריכל לא מחליף שמאי. שמאי זה מקצוע, כמו שאני אומר, כמו סוכן ביטוח, כמו אדריכל, כמו קונסטרוקטור. שמאי לא יכול להיות קונסטרוקטור, וקונסטרוקטור לא יכול להיות שמאי. ולכן אני אומר, בואו נחנך את הציבור מחדש, שילמד לכבד את אנשי המקצוע ולעזר בהם, ולהבין שכל אחד בהתמחות שלו יכול להועיל לו, ולא תמיד לקנות את המחיר, אלא לקנות את אנשי המקצוע שבאמת בקיאים ויודעים, וזה בנקל אפשר להרגיש את זה. כשאתה יושב מול איש מקצוע, אתה מבין אם הוא מבין או לא מבין. וזה הנקודה שאני מדבר עליו.
עכשיו אנחנו חוזרים אחורה לתחילת הסשן הזה, דיברנו על נכסים להשקעה. בואו כוון אותנו שם, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל אותו נכס להשקעה, בשביל אותם נכסים בגרמניה, ביוון.
או זה בכלל סיפור בפני עצמו, כי אנשים משקיעים בחול, וכל מדינה זה דין המקום למשל. אז מאיפה אתה יודע מה קורה בגרמניה? ואולי בגרמניה, אני לא יודע, אבל אולי בגרמניה יש אזורים מסוימים שהדין המקום הוא שונה, או כמו בארצות הברית, הן מדינות שונות, ודין המקום שונה. והחוקים והמיסים, ולך תתמודד עכשיו עם הליך משפטי מעבר לים, ואתה לא יודע שום דבר. נספר סיפור שלי גם, שהאינסטלטור שלי המליץ לי, אשתו היא מארצות הברית, קנתה בווגאס, בתקופה ההיא שאז עוד דיברו, והוא נתנה לי שהוא מתווך, ואני מתכתב איתו, ואומר לו כן, וזה וזה, והוא מגיש לי, ואומר לי, ושולח לי כל מיני תמונות יפות של נכסים. אמרתי, טוב, אני רוצה את זה ואת זה, שלח לי פרטים, ואני בעוד חודש בא לשבועיים. איכשהו שמע שאני בא לשבועיים, הוא כתב לי שאני אשלח לו כסף. אמרתי, לא, אני לא שולח כסף, אני מגיע פיזית.
מה הם מזומנים במזוודה?
לא, אני בא פיזית, ללמוד לדין המקום ולדעת מה קורה. איך שאמרתי זה, הוא פשוט תפסיק לתקשר איתי. עכשיו, כשתייעצתי עם אנשים נוספים, אמרו לי, תקשיב, בווגאס, ככל שזה מרוחק מהעיר, הסיכוי שהנכס שלך יוזכר, הוא יקבל תשואה, הוא נמוך מאוד, כי רובם מקובצים מסביב לבתי המלון. אז זה למשל דוגמה שקורה. הרבה מקומות בארצות הברית, אפילו בלוס אנג'לס, אנשים נפלו בנכסים מסחריים, בנכסים פרטיים, כי לא הבינו מה המשמעות.
ואני אגיד לך ש... אני מסכים, אני בצד שלך משהו.
ברור לי, ברור לי.
אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו נשמע פה, וגם אצלנו באורחים, הרבה אורחים מהצד של... שמייצגים את בעלי הנכסים, נקרא לזה, מעבר לים, שאמרו, תראו את קהל המעריצים שיש לנו, את קהל הלקוחות המרוצים, הממליצים. אנחנו, זה נכון, צריך לעשות את זה כמו שצריך, לכן צריך לבחור את בעלי המקצוע הנכונים.
על זה אני מתכוון, אני כן. לא שולל את ההשקעות כן. מעבר לים. כן. ועל אחד עם זאת, צריך לדעת אם יש לך נציג שהוא באמת מייצג ומבין טוב, ויכול לספק לך את כל המידע ואת הביטחון לכסף שלך, בוודאי ובוודאי שאתה עושה השקעה.
ואז אנחנו חוזרים לעניין הקרקעות שהתחלנו לדבר, וישב שם משרד עורכי דין מהגדולים בשוק, נכון? שהיו בצד של חברת הקרקעות הזאת.
שישה כאלה הוא הקץ. את הגדולים.
גם בנושא מלכת קבוצות הרכישה, היו משרדי רואי חשבון שחשבנו שהם שומרי סף והם לא.
אבל אז אתה בתור לקוח מגיע ואתה נכנס למשרד, לא יודע איזה שמות של משרדי עורכי דין, אתה יודע, אתה רק אתה, בתור פרטי אתה לא נכנס לשם, כי אתה יודע, רק הקפה יעלה לך מאוד יקר, ואתה רק נשאר, אני יש לי שאלה. ואנשים שם נפלו, ואנשים שם חתמו על...
דרך אגב, זו התשובה, זה אחת הטענות המרכזיות של הלקוחות שלי, כשהשופטת שאלה, אבל למה רשמתם צ'קים? היא אמרה, הלקוחה שלי פחתה ואמרה, אני נכנסת למשרדים של החברה הזו וזו, מפוארים, אנשים עם עניבות, מחולפים, הכל בסדר. בשעה 12:15 בצהריים, מריצים אותי למשרד עורכי דין, שלושה בניינים משם, ויושב לי, אני נכנס למשרד עוד יותר מפואר, ועם עורך דין שיושבתי בחדר ישיבות מאוד מפואר, ומציג לי את הדברים, ואומר, אל תדאגי, הכל בסדר, הכל בסדר. למעשה, החתימו אותם על מסמכים שהם שווים כקליפת השום. אז כן, זו טענה שהם טוענים, כי המראה, השואו, לא סתם הם עשו את זה.
אבל חתמו, יש משרד שישב ועשה הסכם.
אבל הוא לא ייצג אותם.
יש לי שאלה, אני אבוא ואגיד לך, ירון, בוא תייצג אותי. אני יש לי למכור, לא יודע, קרקע בהרצליה פיתוח בצד של הים.
אז אני, בתור, א', לפי חוק לשכת עורכי הדין, אני חייב לבדוק את הדברים טוב טוב, ולהבחן את העסקה, וללמוד האם יש שם סכנות, וגם אם אני מגיע מול גורם, אחת הטענות המרכזיות שלי בכתב התביעה, נגד משרד עורכי הדין הזה, שייצג את החברה הגדולה, שלמעשה הם פעלו בניגוד להוראות לשכת עורכי הדין. כי גם אם אתה מייצג את הצד אחד, אתה צריך לשמור על הצד השני ולא להטעות אותו, ולא להוליך אותו שולל. ואם אתה מזהה משהו שהוא לא תקין, בטר ובטר שאתה רואה שאין לו, אתה מזהה שאין לו עורך דין, אתה חייב לפעול ב, זה נקרא זהירות מוגברת. ככה הפסיקה מדברת. יש לך אחריות מוגברת כלפי הצד השני. שהמשמעות מוגברת, אנחנו מבינים שזה עובר סף מסוים. מה מדיד? אין מדיד, זה רק בית המשפט החליט. אבל זה מה שקרה. זה מה שקרה בכל העסקאות, שהם נטבעו וכולם פשוט לא מבינים איך זה קרה.
שמע, היה שם מחדל.
נכון.
והיה שם...
ולכן אני אומר, מי שרוצה לרכוש היום קרקעות, צריך לעזר עם אנשי מקצוע, לגשת לעשות את הדברים בזהירות, ולא להגיד, אה, זה חם, תכף יקחו לי אותה. אז החם הזה, זה מוביל לצרות צורות.
ואתה יודע מה, אני אגיד, אל תסתכלו על המזרטי שהוא נוסע הבא למשרד מחירות.
הכל בחובות.
והחליפות.
כן.
והספר של הבא בסלי בתוך המשרד שלו, מצופה בזהב. אל תסתכלו על זה, זה פשוט הדברים האלה...
איפה, זה צריך להגביר את החשש שיש פה פזרנות. וחיי...
אני רק לסיכום, הייתה לנו פעם פנייה, מטעם איזה יזם, שרצה שנמכור לו כמה דירות. ואמרתי לסוכן שהביא את ההזדמנות הזאת למשרד, בוא נקפוץ נראה את זה. עכשיו, כשאתה נכנס באמת למשרד שהוא אובר מפואר, אני אומר לו, תקשיב, אני כקמצן אומר לך, כנסו לפה לקוחות, יגידו, מי משלם את כל זה? אתה ואני.
תמיד זה ככה.
אנחנו שוב נבוא ונגיד ללקוחות שלנו, חבר'ה, בעסקת נדלן, תיקחו ליווי מקצועי של עורך דין מקצועי, של שמיים מקצועי, זה חזרנו לשיחה הזאת מספר פעמים. אם אתם צריכים ליווי בנקאי, אז קחו את הייעוץ משכנתה.
אני אעשה...
נכון.
אני חייב לעשות שום טיזר, ב-24, אם אני לא טועה, יש לנו עורך הדין קרן קפל שמואלי, שאחרי שהתעצבנתי על מספר עורכי דין, לאחרונה... שירון שפשוט נוראי, אמרתי אני רוצה שתבואי להגן עליהם, אני רוצה לפוצץ כאן את הכל, לשים לך את זה בפרצוף, שאת תבואי להיות הסנגורית שלהם.
מה?
האמת שהיה לנו, כשידעתי שאתה מגיע, אז אמרתי רגע, יש לי מגוון רחב של שאלות ולא הספקנו.
לא, אני חייב להגיד לך, זה התוכנית שטסה לי.
כן, מאוד מהר.
הכי מהר אי פעם. אני חייב להגיד לך, אחרי החגים אתה בא לפה עוד פעם, להשלמת השיחה.
אז אני אשמח לענות לכם על עוד שאלות.
בדיוק, נכין לך מראש את הצבים שלנו על
הדיל
ברייקר.
לבוא עם הבייסבול, עם המסמר
בקדה.
גם אתה אל תגיד שזה לא נשמע לך סביר, שככה מתנהל איש מקצוע, אבל בסדר.
תקשיב, בכל תחום, בכל התחומים יש אנשים כאלה ואחרים, אבל זה חלק מההתנהלות, ותלוי באמות מידה שאתה שם לך באבני הדרך של המקצוע שלך.
אני מסכים.
וזה חלק מעניין.
עורך דין ירון אילון, שמחנו לארח אותך.
תודה רבה.
מי שמעוניין להתייעץ, לדבר, לזכור את שירותיך, ירון אילון בגוגל, אינטרנט, טלפון של המשרד.
03-716-1515. יושב במרכז ראשון לציון, ג'בוטינסקי 16, קומה שנייה.
מול הקניון, נכון? מול קניון
רוטשילד תושב. ליד, בעצם זה בלב ראשון, זה נקרא מרכז מחרי לב ראשון, ליד היכל התרבות. כן, מקום נחמד, משרד בוטיק, חמוד. עם השם מקצוע, עם הלב והנשמה.
שבוע הבא, דרור, מי נמצא אצלנו?
יש לנו את מקס, שמנהל בפייסבוק, קבוצה מאוד מאוד פעילה של השקעות נדלן בחול. מאוד מעניין. מאוד מעניין. קבוצה פעילה בטירוף. השקעות נדלן בחול, כשמקס מנהל את הפעילות הזאת. יהיה מעניין.
יהיה מעניין. אחרינו קצת, אז אנחנו שבוע הבא, אחרי... תוכנית של אורי שטיינמיץ, סיילה אושר, אני טועה. תודה רבה לשוקי שעזר לנו מרחוק. תראה שבוע הבא, המשך יום טוב.